בפעם קודמת הפסקנו בהתבוננות ראשונית באופייה של ספרד, והצבענו על מחלוקת בשאלת היחס שלהם לתורת הגאונים. הבאתי פה שני מודלים. מודל אחד של אריץ גיאת, שרק בהעפת מבט פשוטה על החיבור שלו, ראינו עד כמה יש דומיננטיות של דברי הגאונים כנקודת מוצא של הדיון. שהאמת היא שהרציונל הזה הוא רציונל הפשוט. אני חכם בין המאה ה-11, מקורות ההלכה שקודמים לי, כלומר שהם החוליה הכי קרובה אליי, שאני חי מפיהם, כמו שהרב רואים פה כל הזמן אומר, צריך לחיות מפי רב שלמה זלמן אוירבך, כי פי החוליה שהכי קרובה אלינו, אנחנו חיים מפיהם. אז הוא אומר, אני מביא אותם כמקורות עיקריים לדיון, אפילו התבטאתי בשבוע שעבר, הם נקודת המוצא של הדיון. אבל הדבר הזה הוא דווקא התפיסה שנראית מבט ראשון הרבה יותר מסורתית והרבה יותר מובנת מאליה, אם כי הצבענו על כך שהגאונים אמנם לא העמידו חיבור מקיף ושלם שיאפשר תמיד לראות בהם נקודת מוצא של דיון, ולכן הראשונים יהיו חייבים להמשיך ללמוד גמרא, ובכל זאת נראה שאריץ גיאת מייצג איזושהי עמדה בסיסית, שהעמדה אומרת אני מתחיל בגאונים במקום שהם נמצאים, כמו שיהודי יגיד, אני מתחיל במשנה ברורה איפה שהוא נמצא. האם משנה ברורה ליורדי רק לאור החיים? בסדר, זה אומר שבאור החיים אני לא אשתמש בהם. ובגדול זו הדרך הכתיבה של של אריץ גיאת. כנגד זה הזכרתי לשם פרופסור אברמסון, הגד שלו שהוא רואה בעיקר הייתי אומר המהפכה שעריף מכניס, תקראו להבדל מן החיבורים, כן, זה האריץ גיאת, הוא רק הופך את הדף, וזה הוא רואה אותו בזה שעריף ביסודו של דבר הכריע שנקודת המוצא של הדיון תהיה הגמרא. בעצם עריף כחכם בין המאה ה-11, נפטר כאמור בתחילת המאה ה-12, ב-1103, כחכם בולד במאה ה-11, עריף הכריע שהדיון הספרדי יתחיל ישירות מהגמרא, באיזשהו מקום אפשר להגיד, לא אגיד שהוא מחק לגמרי את תקופת הגאונים, אבל הוא החליט שהוא לא חי מפיהם. הוא החליט שהוא הולך ישירות לגמרא, כנראה שהרקע הוא אותו נתון בסיסי שהגאונים לא מעמידים חיבור שיכול להחליף את הגמרא, ומכאן הגמרא כנקודת מוצא, מה שהגדרנו ממש בשיעור הראשון, מה שבעצם העמיד בשורה אחת את הראשונים עם הגאונים. כלומר, כרונולוגית, הראשונים הם אחרי הגאונים. לעומת זאת, מבחינה מיקומם בתקופות השונות של מסירת תורה שבעל פה, אז הצענו שהראשונים עומדים בצד הגאונים ולא אחריהם. אנו, כשם שגאונים לומדים גמרא, ככה גם הריף לומד גמרא. ומה שעצרנו הפעם קודמת, זה הצורך להבין את התשתית הרעיונית של עמדה שכזאת. שכן, היא כאמור עמדה שאנחנו מבינים למה הראשונים יצטרכו להמשיך ללמוד גמרא, ועדיין לא מספיק מסביר למה בהפכה אחת להתעלם מהגאונים. אז בואו נאמר את הדברים בצורה יותר מדויקת. הריף לעתים מצטט גאונים. הוא מזכיר אותם. עדיין הוא מביא אותם באופן מאוד חלקי, באופן מאוד מאוד מקוטע, ובעיקר הם לא נקודת מוצא של הדיון. אם רוצים יותר ספציפיים, הנושא שאריץ גיאת עוסק בו בחבילה הזאת שלפנינו, זה נושא שאולי קצת מוכר לכם. קוראים לו הנושא של כוס חמישי. קוראים את הנושא? אנחנו מורגלים בארבע כוסות, ואנחנו מורגלים שיש מושג שנקרא כוס לליהו הנביא. וצריך לדעת שהכוס החמישית נמצאת בעיני הנוסח של הגמרא ברבנו חננאל בריף, נמצא בתלמוד, בנוסחי התלמוד המזרחיים, נמצא ברמב״ם. כאשר רש"י הגיע את הגמרא והפך את הכוס החמישית לכוס הרביעית, שבגדול, אתן לך את המסגרת ושתבינו אותה, מה שעולה בבירור מפשט המשנה ומה שעולה בבירור גם מהסוגיות בגמרא ומעולמם של גאונים וראשונים עד רמב״ם, הוא שליל הסדר היה כלל ארבעה כוסות, כוס הרביעית הייתה כוס של הלל, היו אומרים הלל המצרי, עד סוף הודו להשם כיתו כי עולם חסדו, יעללוך מלך מולל בתשבחות, בורא פרי הגפן, ונגמר את זה. מה זה הכוס החמישי? לא היו אומרים לא נשבת כל חי, ולא היו אומרים...
גם הגפן החשבי היו מברכים.
זה מחלוקת.
אבל תהי הספרדים...
תהי הספרדים, לא, אתה צודק, כי הם ברכו לכוס השלישי. זה אחרי זו, זו מחלוקת, אתה צודק. אבל בגדול, הכפל של הללים שאנחנו אומרים, שאנחנו אומרים גם הלל המצרי וגם הלל הגדול, שאנחנו אומרים גם יעללוך וגם אומרים משתבח, ושיש בלבול עצום איפה חותמים מה, נכון? כל מיני מנהגים. הוא נולד מזה שרש"י הגיע בגמרא, שבגמרא כתוב שכוס חמישי אומר עליו הלל הגדול. ורש"י הגיע שזה כוס רביעית, ואז יצא לרש"י שני הללים, ואז זה מתגלגל, שמתחילים לשאול איך משקללים ביניהם, מה היחס ביניהם, מה אם ברכת השיר. ובגדול, הסדר של הגאונים היה נגמר, היה לו הלל אחד, היה נגמר במלך מולל בתשבחות, והרקע לכוס חמישי הוא... אצל רוב הגאונים מוסבר רקע דברים של רב סעדיה, שאסר לשתות אחרי הכוס הרביעית. אז אם אדם חפצה נפשו, אדם מאוד מאוד רוצה להמשיך לשתות יין, כי לא מספיק לו ארבע כוסות. כמה מכם שותים לארבע כוסות יין ומיץ ענבים? מיץ ענבים. כולם יין ומיץ ענבים? מיץ ענבים. מיץ ענבים. מה שרוצים. מה איתך? חצי חצי. טוב, אני, מה איתך?
יין.
יין, אז אני סוף סוף מצאתי אחד שדומה לי, שאני שותה את כולם יין. לא יודע, פשוט נראה לי שמיץ ענבים זה לא דרך חירות, אבל הם מאוד בכנות. כאילו, בסדר, אבל זה בא ממקום שאנחנו לא רגילים לשתות יין, לכן אנחנו לא מעלים על דעתנו שבן אדם אחרי ליל הסדר אומר, יאללה, בא לי עוד כוס, אבל ההסבר המקובל של כוס חמישית הוא שהאדם גמר את הסדר, הוא כנראה לא גמר אותו בשלוש בבוקר כמו אצל אבא שלי, כנראה גמר אותו יותר מוקדם, והוא אומר, אני רוצה עוד כוס, אז אומרים לו, אתה רוצה עוד כוס בתנאי שתצרף גם אותו למסגרת של סיפור יציאת מצרים, אז מה אנחנו מציעים לך? כדי לשתות עוד כוס, תגיד עליו עוד הלל, אז תגיד עליו הלל, הלל הגדול, והנה יש לך מתיר לשתות. כן, ברמב"ם יכול להיות שהדברים נשמעים אחרת, אבל בגדול, זו הכוס החמישית. כל הדיונים פה ברית סגיאת, אנחנו יכולים לראות, הם כולם סובבים סביב הדיונים של הגאונים. קודם כל הוא גורס בגמרא, כוס חמישי אומר עליו את ההלל. ואז אחי אמר, מה רב שר שלום, כוס חמישי רשותו, אם רוצה לשתותו, ואם לא פטור, דארבעה קסי תקינו רבנן, דרך חירות בקד למנו, שדלת כוסות חובה חמישי רשות. פה הוא עונה על שאלה מאוד פשוטה, איפה צץ הכוס חמישי בברייתא, במשנה כתוב ארבעה כוסות. מה התשובה? זה מודל שמשתמשים בו בעוד מקומות. התשובה היא חובה רשות, ארבעה כוסות חובה, כוס חמישי רשות. מה הוא לא מסביר? הוא לא מסביר על איזה רקע, אבל הוא ממשיך. ואמר מר רב אמרם, אם רצה לשתות כוס אחר ארבעה כעסי, חוזר ואוחז כוס חמישי, אומר עליו הלל, וחוזר וחותם יעללוך, שכך שנו חכמים וכו' וכו'. וכן סידר רב כהן צדק, וכן אמר מר רב משה, אם הוא נותן לך הפצצה, נשמע כמו תשובה של מי? שר עבדיה, נכון. וכן כתב הגאון הזה, וכן הגאון הזה, לא מפציץ לך כל הידע שלו בגאונים על כוס חמישית שהוא רשות ולאיזה רקע ומה אתה עושה, אתה רוצה עוד לשתות, כן? ונשאל מרב היי אשכחן למרן הסעדיה, ואמר מי שרוצה לשתות כוס חמישי לומר עליו הלל הגדול מניח יד הלוחה ואומרו לאחריו, ואסור לאכול אחר כך ולשתות אלא מים לצומו. זה מה שאני ציטטתי קודם. בקיצור, זה ממשיך, ממשיך, ממשיך. הולכים לריף, בוא נראה איך הריף מביא את זה. רק בשביל להתרשם משינוי הסגנון. הופכים את הדף לריף, ומה אנחנו מגלים בריף. אז זה נמצא פה למטה, בחבר עמוד א', תנו רבנן, חמישי אומר עליו הלל הגדול, דברי רבי טרפון, ויש אומרים, השם רואי לא יחסר, לא יחסר, סליחה, מאחן הלל הגדול, אמר רב יהודה מהודו ועד על נערות בבל, ורב יוחנן אמר משיר המעלות עד על נערות בבל, רב אחא בר יעקב אמר מן כי יעקב בחר לו יער עד על נערות בבל, ומנהג דעלמא כרב יהודה בתרווי וברכת השיר הלל הגדול.
אתה רואה את הפער העצום בין הספרים. הוא לא תורח להגיד לך, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, וכל מה שהוא יודע מהגאונים. הוא הולך ישר לגמרא, מביא לך את ה... הוא לא מכיר את שינוי הנוסח, כי רש"י ייצר אותו, כן? הוא ישר אומר לך, כוס חמישי, ככה נהוג, אני מבין מה הסיפור.
זה חיבור של סיכום, והסיכום,
זה חלקן את זה נכון, אבל בגדול, אני יכול לומר שהריף, זה לא רק שסוג אחר של חיבור. הוא יש לו... הייתי אומר, החיבור בנוי אחרת לגמרי. כלומר, הוא לא מסכם לך את מה שאמרו בעלי ההלכה בדורות שלפניי, הוא מביא לך את יסודי ההלכה שאיפה הם נמצאים בתלמוד. כי מהו החיבור שמכיל את התורה שבעל פה אליבא דעריף, ושאליו ראוי לחזור? החיבור הזה הוא התלמוד הבבלי, ולכן הוא חוזר אליו ישירות. זאת הייתה הכוונה של פרופסור אברמסון, שזה עיקר הדבר שעושה הריף. זה כאמור אבל לא אומר שהוא לא מצטט גאונים לפעמים. כן? שאני רוצה קצת יותר גם להרחיב על הריף וגם קצת להתייחס ראשונה לתשתית הרעיונית, כי חשוב להבין את זה. כלומר, כך הריף נוהג. ועדיין ראוי לשאול מה התשתית הרעיונית שמאפשרת דילוג על 500 שנה של מסורת. כלומר, איך באמת חכם מהמאה ה-11 הולך ישר לגמרא ולא רואה לנכון לצטט את כל הגדולים שחיו בדורות שלפניו. אז דומה שהתשתית הרעיונית לא מבוארת על ידי הריף עצמו, שכן הריף לא היה בעל הגות ולא בהכרח פרס את משנתו בפנינו, אבל זה כן נמצא בהקדמת הרמב״ם למשנה תורה, שהזכרתי גם בפעם קודמת, שגם על הרמב״ם בגדול נכון לומר את ההגד הזה, שהוא אימץ את עמדת הריף. דמיינו, משנה תורה לרמב״ם מביא מפעם לפעם דברי גאונים, אבל בגדול החיבור עומד ישירות מול התלמוד הבבלי, ולא מול ספרי הגאונים. הלכות גדולות זה לא החיבור שמולו הוא עומד, הוא עומד ישירות מול הגמרא. וכשהרמב״ם מתאר בהקדמה למשנה תורה, ועוד נהפוך בהקדמה הזאת בעזרת השם כשנעבור לרמב״ם, לשיעור הבא מתחיל רמב״ם, אולי עוד היום, אז אנחנו נראה עוד כמה וכמה דברים בהקדמה הזאת. כאן הרמב״ם נותן דין וחשבון מקיף על תפיסתו של מסירת תורה שבעל פה, איך היא נמסרת. בעצם ההקדמה באה להסביר איך החיבור שלי הוא מהווה המשכיות רציפה מהמסורת שהמסרה בהר סיני, איך זה כתוב אצלי בספר.
אבל זה די דומה הדברים האלה, כי גם הגאונים לקחו את מה שחושבים מהבבלי.
ברור שכל אחד לוקח, אבל עדיין הרמב"ם מתאר רציפות של דורות של מסורת. פתאום בוא נבין את הדבר שהוא חייב להסביר אותו. הרמב"ם לא ממשיך את הדורות שלפניו, הרמב"ם חוזר אחורה 500 שנה. הנושא הזה יטריד אותו. שבגדול, כדי להבין את העניין, אני צריך קצת לתת רקע ולהבין את המבנה של ההקדמה של הרמב"ם למשנה תורה. הרמב"ם בנה את ההקדמה על בסיס המשנה באבות, שמשה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לאנשי כנסת הגדולה, ואז המשנה מביאה בפרק ראשון של אבות שמות של המוסרי התורה שבעל פה, משמעון הצדיק והלאה. בגדול הרמב״ם אימץ לו את מסכת אבות כתשתית של התיאור שלו. הוא מתחיל במשה רבנו, עובר ליהושע, ואז הוא עושה זיהוי מאוד, מאוד פשוט. הוא את הזקנים מזהה עם ספר שופטים, ולכן הוא מציע גם שמות מתוך ספר שופטים. את הנביאים הוא מזהה עם כל הנביאים שחיו שמתוארים בספרי מלכים, ישעיהו, ירמיהו וכולי, תריעשר, ולכן הוא מרביץ שם רשימה של הנביאים, הוא פותח את השמות, כאילו, לא מסתפק. המשנה כאילו אומרת לך, הייתה רציפות, ועכשיו מתחילים משמעון הצדיק, ופה אנחנו, כאילו, זה מתחיל בחז"ל. הרמב"ם הרגיש צורך לפתוח את זה, שיהיו פרצופים. והאמת היא שכשמעיינים ברשימה שלו, זה די מאלף לנסות לעקוב אחרי אילו דמויות הוא מציע, ואיך הוא פותח. בגדול, אני לא רוצה להאריך בזה, אני רק אגיד שבצד אחד יש לו ספרי יהושע שופטים עד תחילת ספר שמואל, אין לו מספיק שמות, ובספרי המלכים יש לו יותר מדי שמות, יש לו אינפלציה, כי יש שם חפיפות של נביאים, וזה מאוד מאלף, כאילו איך הוא מחפה על הפערים. בגדול הוא בונה את זה עד על בסיס המשנה באבות, שזה כאמור עד סוף פרק א', שמביא אותו כבר לחורבן הבית, מביא אותו לשמי, לרבי יוחנן בן זכאי. יש במשנה גם קצת קפיצה, ואז הרמב"ם ממלא את דורות התנאים עד רבי, והוא ממלא את דורות האמוראים, ואז הרמב"ם אחרי שהוא מגיע לרבשי ורבינה, שהם כידוע מזוהים כאורחי השס, על בסיס משפט שמופיע בגמרא בבא מציע פה, של אבינה ורבשי הם סוף הוראה. אתם פעם את הביטוי הזה?
כן.
הם סוף הוראה. איך מקובל לפענח את זה? זה מופיע במפתח מנעולי התלמוד שלמדנו בפעם קודמת. זה מופיע בגאונים שלפני הרמב"ם, שסוף הוראה שווה לאורחי התלמוד. איך בעיקר פיינחו את זה? פיינחו את זה על סמך התגבולת שכתוב שם רבי ורבי, שרבי סוף משנה. אז אם רבי סוף משנה ורבינו הרבה שהיא סוף הוראה, אז כמו שרבי סוף משנה הכוונה שרבי עורך המשנה, אז רבינו הרבה שהיא סוף הוראה הכוונה שהם עורכי התלמוד. מה שלא ברור זה למה לא לכתוב סוף תלמוד ולמה לכתוב סוף הוראה. אז התשובה היא גם פשוטה, מסיבה פשוטה, איך התלמוד יכול לכתוב על עצמו, שמישהו ערך אותו? זה בעיית מי שמקריא את הגמרא ברבת רדף לדבר, בעיית שמונה פסוקים האחרונים בתורה, מי כתב אותם? משה רבנו יכול לכתוב שהוא מת? כנראה מישהו אחר צריך לכתוב. רגע, אז התורה של משה רבנו הייתה חסרה? אז הגמרא אומרת שמונה פסוקים האחרונים שבתורה, יחיד אומר אותם, הרבה שפירושים למה הכוונה, האם הכוונה שאפשר לקרוא אותם בלי מניין, כי רק יהושע קידש, האם הכוונה שכשעולים לתורה צריך לקרוא יחד עם הבעל קורא, שאסור לעשות את זה, רק אחד קורא, כל מיני פירושים לדבר הזה, בגדול זה אותה שאלה, אז לכן כאילו לא מצופה שיהיה כתוב בתלמוד הבבלי, שמי ערך אותו, כן?
אבל בקונטקסט של הגמרא זה לא כזה פשוט. כאילו הגמרא עצמו מסתית מטבעות את האדם, ושם עצמו יש לו התנא שנביא, זה הוא מדבר על הדורות אחריו, אז זה לא כזה,
זה ברוח הקודש.
כן,
זה בגדול יכול. אני אגיד לכם איך רב שרירא גאון פתר את זה. רב שרירא גאון, הפתרון שלו היה מאוד פשוט. רב שרירא נותן הרי תפקיד לסבוראים בעריכת התלמוד, לכן הפתרון שלו היה מאוד פשוט. ההוראה מאפיינת את דרך הלימוד של האמוראים, ואני בדרך רב שרירא, רבינה ורבשי הם סוף בעלי שיטת הלימוד שנקראת הוראה. הוא כותב שאם רבינה אומרת נגמרה ההוראה, ואז מתחילה הסברה, מתחילים הסבוראים, שדרך להגיד שעריכת התלמוד בעצם לא הסתיימה ברבינה ורבשי, ולכן בעצם הזיהוי שהם עורכי התלמוד הוא בעייתי, כי יש להם ממשיכים, יש את הסבוראים. הרמב״ם, אני אגיד לכם בגדול מה הרמב״ם עשה, הרמב״ם פה עשה מהפכה אדירה בכל התחום הזה. הרמב״ם מונה את חכמי תורה שבעל פה מעד רבינה ורבשי, אחרי זה הוא מונה אותם אחורה 40 דורות מרבשי אחורה עד משה רבנו, ובעצם פירוש מהפכני שמסירת התורה שבעל פה הסתיימה עם רבינה ורבשי. סוף הוראה אין כוונתו שערכנו את התלמוד הבבלי או ערכנו איזה חיבור, כוונתו סגרנו את המסירה של תורה שבעל פה. תשאלו אותי על מה ולמה, אז זה כבר מהלך הרבה יותר מורכב ברמב"ם, אבל בגדול הרמב"ם היה ניסה לזהות, הוא גם ידע שזה לא לגמרי זהה, אבל הוא ניסה לזהות שביטול בית הדין הגדול היה סמוך לזמן החיתום של התלמודים. שמה עומד אחרי הזיהוי הזה? דבר פשוט, כדי למסור את התורה שבעל פה זקוקים למנגנון, שהמנגנון הזה יפקח על העברה שלו. הרמב״ם מעמיד הרי שני גופי הלכות שעוסקים בבית דין הגדול. אחד זה הלכות סנהדרין, זה בית דין כמערכת משפטית שדנים אנשים, והלכות ממרים, שם בית הדין הגדול מתואר כמפקחים על מסירת תורה שבעל פה. כשהמנגנון המפקח בטל, אז ממילא אין דרך יותר למסור את התורה שבעל פה. המנגנון המפקח הזה בטל, הרמב"ם מזהה אותו עם הביטול של קידוש החודש על פי הראייה, שהוא מתאר אותו כנעשה עם ביטול בית הדין הגדול, שכן לדעת הרמב"ם קידוש החודש הוא שייך לתחום הסמכות של בית הדין הגדול, ולכן מה שהרמב"ם מנסה לחבר בכתביו הוא שכשם שעם ביטול בית הדין הגדול עברנו מראייה לחשבון, שמה בעצם הרציונל שלו, במקום שתהיה מערכת שתצטרך כל הזמן לקבל החלטות בצורה חיה, בהיעדר מנגנון מרכזי זה לא אפשרי, אז מה אני עושה? אני עובר למנגנון קבוע, לא, החשבון כל עניינו אומר שכבר החליטו לך מראש. אז בדומה מתאר הרמב"ם עשו גם את תורה שבעל פה. הרמב"ם מתאר שכאשר בית הדין הגדול הולך להיבטל, מבינים שיותר אין דרך למסור את התורה שבעל פה על פה, אז לדעת הרמב״ם, דיברנו פה המון על כמה גאונים אוראליים, הרמב״ם אומר, קו פרשת המים הוא חתימת התלמוד, חיתום התלמוד דומה ברציונל למעבר של קידוש החודש בריאה על פי החשבון. מסירה אוראלית משמע מסירה חיה, שאנשים מעורבים, ולכן מה אני זקוק? למנגנון מפקח. בהיעדר מנגנון זה מובנה שזה לא יצליח, אז אני כמו החשבון, אני מקפיא אותו. אני עורך אותו בטקסט, אני כותב את הטקסט, ומכאן ואילך, ופה אנחנו מגיעים לקטע שהוא נוגע לנו, הרמב״ם אומר, מה שעושים מוסרי תורה שבעל פה, הם לא מוסרים אותו יותר. אני אסביר, המסירה אומרת שכל דור נותן לדור הבא, והדור הבא נותן לדור שלאחריו. הרמב״ם אומר, הקפאת הטקסט בתלמוד אומר, שכל הדורות ניגשים עכשיו בשווה לאיפה? לאותו מקור, זה פשוט... כפור, זה נמצא במצב משומר, שמו אותו עם חומר משמר, והוא פשוט עומד שם, ורק מחכה שיפרשו אותו נכון. וכל הדורות כבר לא לומדים מפי הדור שלפניהם, כולם חוזרים בשווה לתלמוד, ואני אקריא לך את המשפט שבו הרמב״ם אומר את זה. הרמב״ם מתאר, אני מקריא, נמצא רבינה ורב אשי וחבריהם, סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה, לא רק סוף המוראים. לא רק אורחי התלמוד הבבלי, אלא אין סוף מסירת תורה שבעל פה, אחריהם אין מוסרי תורה שבעל פה, הגאונים אליבא דרמב״ם, הם לא מוסרי תורה שבעל פה. למה? הוא מתאר. ואחר בית דין של רב אשי, שחיבר הגמרא וגמרו בימי בנו, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ואיים הרחוקים, ורבתה קטטה בעולם, ואני מדלג, אלא מה קורה? מתקבצים יחידים השרידים, אשר השם קורא בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה, יש פה השפעה ברורה של איזה ספר? נכון? ועוסקים בתורה, ותראו מה הוא מתאר, ומבינים בחיבורי החכמים כולם, ויודעים מהם דרך המשפט יחו. אלו לא מוסרי תורה של העל פה, אלו יחידים שמבינים בחיבורים. המשמעות היא שאין יותר מסירה, התורה שבעל פה נמצאת כל הזמן במקום אחד, בתוך התלמוד, תפקידנו להבין מה כתוב שם. והוא ממשיך ואומר, סליחה?
כן כותב שם על העריכה של רב אשי.
בוודאי, אבל העריכה של התלמוד הבבלי לפי הרמב״ם היא דרמטית. היא לא רק הייתה עריכה של עוד חיבור של תורה שבעל פה, אלא היא חתמה את המסירה של התורה שבעל פה. ולכן, מזה נגזר המשפט הבא, שהוא המשפט המכונן של האידיאולוגיה של האסכולה של הריף בספרד. בוא אני קורא אותה. ואומר הרמב״ם כך, וכן אם למד אחד והגאונים שדרך המשפט כך הוא, ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא. טוב, כשאני חי בעולם של מסורת, אם אני רוצה להבין איזה רעידת אדמה יש כאן מבחינה אידית, אני חייב פשוט ללכת לרגע ללכות ממרים. ללכות ממרים הרמב״ם מתאר, ועוד נעסוק בזה במקצת, שהתורה שבעל פה יש לה שלושה חלקים. חלק אחד הוא המסורות שנאמרו איש מפי איש עד הר סיני. במסורות האלה אין מחלוקת. אין מחלוקת לא רק כוונה שאסור למאוחרים לחלוק לקדמונים, אלא הם לא חולקים. זה מחייב אותך באופן אבסולוטי. לא שייך בעולם המסורת שאני אחלוק על מי שנתן לי. זה פשוט לא יכול להיות בהגדרה. אחרי זה יש תחום שני שנקרא התחום של דברים שלמדו בי"ג מידות, זה התחום השני. סליחה? לא הבנתי רק תראה.
לא, זה מה שהוא קורא לזה הלכות מפורשות.
אז בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם יגיד, לפעמים י"ג מידות לומד הלכות שכבר יהודיות, אז גם עליהם אסור לחלוק. לפעמים הוא לומד הלכות חדשות, והתחום השני הוא ההלכות החדשות, והתחום השלישי, אומר הרמב״ם, הוא תקנות. עכשיו הרמב״ם בפרק ב' כשהוא בא לתאר האם מישהו מאוחר בתורה שבעל פה יכול לחלוק על מישהו קדום, אין זה עליה לדעת בכלל דבר כזה. אז הרמב״ם בכלל לא מדבר על המסורות מסיני מסיבה פשוטה, זה בשום פנים ואופן לא, זה לא אופציה. אבל צריך להבין שאני נמצא בעולם של מוסרי מסורת דור לדור, משהו תוכן שעובר מדור לדור הוא לא נתון בכלל למחלוקת. כלומר, מצב כמו שתיאר פה שבית דין שעומד אחרי מישהו חולק עליו, התשובה היא מפיקורסים. אין דבר כזה. מה כן? איפה ייתכנו? איפה ייתכן מחלוקת? למה פה עושה מהלך מאוד משמעותי שכנראה המקור שלו זה רבי גאון. בספר ששרידים שלו נמצאו, היד רמה מצטט את זה בחידושה בסנהדרין. יש ספר שהוא כותב על הלכות דיינים, ושם הוא הולך למשנה בעדויות, שאומרת שאין בית דין יכול לחלוק על בדברי בית דין חברו, עד כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. מה שמצד אחד פותח פתח לחלוק, אבל מאוד מאוד מצמצם אותו. מספיק לציין את השאלה המפורסמת ששאלו רמב״ם, רייבד ואחרים, איך יכול להיות בית דין שגדול מחברו במניין? הרי אם תמיד הגודל של הסנהדרין הוא 71, אז הם תמיד אותו מספר, אז שמישהו יסביר לי איך עושים את זה, כן? אז בואו לא נפתור את זה עכשיו, רק בגדול אני אגיד, ברמב״ם שם חידוש מדהים, ואומר הרמב״ם, ולו התשתית של מה שאנחנו לומדים פה. והרמב״ם, פה צריך להבדיל בין תקנות לבין גזרות. מה שנוגע לתקנות, אומר הרמב״ם, שם נאמר דברי המשנה בעדויות. לעומת זאת, בי"ג מידות שהתורה נדרשת, שם אומר הרמב״ם, יש רשות למאוחר לחלוק על הקדום, גם בלי מילוי התנאים של גדול בחוכמה ובמניין. אני רוצה קצת להסביר את הרציונל, כי נבין, זה התשתית של מה שאנחנו קוראים פה. הרציונל הוא פשוט. הרמב״ם אומר, כשאני עוסק בגזרה, תזכרו שהרמב״ם גם מאמין בלוגיקה שהקושי העיקרי הוא מתודיקה, אבל אם תעבוד נכון, כולם יגיעו לאותה מסקנה. כך הוא הבין. היום כבר לא חושבים ככה. היום יודעים שאפשר להסיק עסקים שונים. אבל הרמב״ם מאמין שהבעיה המרכזית של העולם באי הגעה לאמיתות זה בעיית המתודה, שהם לא יודעים לעבוד. לו כולם היו עובדים נכון, אז הם הגיעו למסקנה הנכונה. לכן בהקדמה למורה, על מה הוא מדבר? על מתודיקה, איך פותרים סתירות. כי תלמד לעבוד, אם תלמד לעבוד אתה תדע מה נכון. שמה שהרמב״ם בעצם אומר הוא התוקף של י"ג מידות, הוא לא נגזר מהסמכות של החכם שאמר אותו. ממה הוא נגזר? מהלוגיקה הפנימית שלו, כי י"ג מידות הם דרכים הגיוניות של הישג. ולכן אומר הרמב״ם, הוא לא שייך פה סמכות. אם קדמון השיג הישג שהמאוחר בדרכי הלוגיקה מראה שהיא לא נכונה, מאליה האמירה הזאת היא אמירה שהאמת היא מה שאמר המאוחר. לעומת זאת בתקנות, חכמים אמנם לא שרירותיים, לא קמים בבוקר סתם תקנים תקנות. כשהם תקנים תקנה אז תמיד עומדת ברקע מה? איזושהי סיבה. אבל בסופו של דבר, מה נותן לתקנה את התוקף שלה, את הסמכות שלה? הסמכות של החוקקים, של המתקנים, לא ההיגיון שלהם. גם אם בטל הטעם, התקנה לא בטלה. מה זה אומר? שבגלל הטעם הוא מתקן תקנה, אבל תוקף התקנה הוא כי הוא אמר. זה החוק עכשיו כי הוא אמר. ולכן, אם אתה רוצה לשנות, עם מה אתה חייב להתמודד? עם הסמכות. לכן, מה אתה צריך להיות? גדול ממנו, בחוכמה ובמניין, אבל בגדול, הרמב״ם שם פותח פתח, שבענייני סברה, מה אני יכול לעשות, אין עדיפות לקדמונים על המאוחרים. וזה בגלל הביטחון שלו, שהסברה לא נגזרת מהסמכות, היא נגזרת מהיכולת שלך להגיע לסברה שמתרימה אותך, כאילו, האמת של ההיגיון תמיד קיימת, רק אתה צריך להגיע אליה. אז אם הקטן שהגיע, אז מה זה משנה שהוא קטן? בסופו של דבר זאת האמת. אבל בגדול, בעולם של 40 הדורות של המוסרים, יש מגבלות כבדות מאוד על מחלוקת. אי אפשר לקום ולהגיד ששומעים לאחרון. שומעים למי? תמיד לראשון, גם בתקנות, גם במסורות מסיני. רק בדבר אחד אתה יכול לשמוע למאוחר, בלי שום מגבלה, וזה בי"ג מידות. אבל תראו מה כותב הרמב״ם פה. אני קורא אותו עוד פעם. וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא, ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעים לראשון אלא למי שומעים? פס וחלילה, אולי האחרון טועה. אין שומעים לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון. תפסיקו להתלהם מהמודרניים שכמו שהם אומרים נכון, לא שומעים לאחרון, שומעים למי שהדעת נוטה לדבריו, שהמשפט הזה הוא בעצם, הוא לוקח את התשתית של הלכות מאמרים פרק ב', ומה בעצם הוא עושה איתו? הוא אומר שאחרי שהתורה שבעל פה כולה כתובה, ועברנו ממסירה לפרשנות, אז כמו שהתארתי בעולם של ההיקשים, של י"ג מידות, מה אני התארתי? מה זה י"ג מידות? פרשנות המקראות. תוציאו לכם מהראש את ג' מידות, זה טכניקה הוקוס פוקוס שעושים כל מיני משחקי מילים כאלה ושאף אחד לא מבין את ההיגיון. זה דרכי הקש עם היגיון פנימי שאנחנו צריכים לחשוף אותם, צריכים להבין אותם, אבל זה דרכי פרשנות של טקסט מקראי. אז בדרכי הפרשנות למי שומעים כבר במסירה, למי שהדעת נוטה לדבריו, אז עכשיו שאין יותר מסירה, הכל כתוב, בעצם עברנו ממסירה לפרשנות, ולמילים אחרות, למי שומעים, למי שמפרש, נכון, וכמה כמובן הוא חושב שיש דרך נכונה לפרש, ויש דרך שהיא גם לא נכונה. מה עמת המידה לדעת, מה שהוא קורא, הדעת נוטה לדבריו, לא מסביר למה הכוונה, כן, איך הדעת נוטה, כן, כאילו, זה שאלה בפילוסופיה של המדע, איך בוחרים פירוש, בוחרים תורה, הוא לא מסביר, אבל ברור שהוא האמין שיש פירוש אחד נכון ואחרים לא נכונים. בגדול נראה שהרמב"ם חשב שהפירוש המקורי הוא הפירוש הנכון. אני גם יכול להגיד לכם כבר בהמשך המקורי זה מה שהתכוונה הגמרא, ככה הרמב"ם חשב, היום כבר לא חושבים ככה, אבל מה שהגמרא חשבה, מה שהרמב"ם חשב, בגדול הרמב"ם אומר בהמשך החיבור, קבלו את זה ברוח הנכונה, הוא אומר זה מאוד קשה לעמוד על הפירוש הנכון של מה שכתוב בגמרא, כלומר אין הרבה אנשים עם דעת, אבל יש יהודי אחד בעולם שהוא כותב עליו שהוא בינותי בספרים, הוא התאמץ בכל כוחו לאמץ לעצמו דעת ולקרוא נכון, ולכן מאוד כדאי להשתמש בספר שלו שקוראים לו משנה תורה לרמב״ם, כן? הרמב״ם אמר אני הצלחתי בדיוק בדבר הזה, אבל בעצם המשפט הזה הוא התשתית של כל מה שעושים חכמי ספרד באסכולת הטריף, דהיינו הם חוזרים לגמרא ומבטרים על הגאונים מהסיבה העמוקה שהם לא רואים את הגאונים כמוסרי מסורת של תורה שבעל פה. הם רואים בגאונים חכמים שעמדו מול הגמרות וניסו להשיג עסקים, גם אני עומד ישירות מול הגמרות ומנסה להשיג עסקים, ועמת המידה לנכונות הדברים הוא יכולת העסק. אם אני יודע ללמוד, אם אני אדם שמצויד בדעת, אם אני אדם שמתאמץ בינותי בספרים, כך הוא מתאר את עצמו. כן, אם אני אדם שכזה, בעוד שרמה מתאר שם את תקופת הגאונים, בוא אני אקריא לכם, אל תיבעלו, אבל הוא כותב, ובזמן הזה תקפו הצרות יתרות, ודחקה השעה את הכל, ועבדה חוכמת חכמינו, בינת נבוננו נסתרה. תראו, מצד אחד, העולם כבר לא מוסר, אלא העולם מפרש, ועמת המידה בפרשנות היא דעת. מצד שני, מה הוא כותב? עבדה חוכמת חכמינו. ובינת נבוננו נסתרה, כלומר מה אין בעולם יותר מדי? דעת. תבינו את הקטסטרופה שתורה שבעל פה עובדת בפניה. היא הגנה על עצמה בהפסקת המסירה בטקסט, אבל הטקסט עצמו כבר חתום, והוא לא מובן, ולכן מה אני צריך להבין, אבל לא מבינים אותו. לפי כך, תראו מה הוא חושב על הגאונים. אותם הפירושים, וההלכות של התשובות שחיברו הגאונים, וראו שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו ואין מביאים ענייניהם קרוי אלא מעט במספר. ובלשון אחרת הגאונים לא מספקים את הסחורה, אנשים לא יכולים להבין מה הם רוצים מאיתנו, ואין צריך לומר הגמרא עצמה, הבבלי, הירושלמי, ספרה, ספרי, שהם צריכים דעת רחבה, נפש חכמה, זמן ארוך, ואחר כך יודע ממדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה יחו. ומפני זה אני חוזר למשפט שכבר ציינתי, ניארתי חוצני אני משה במימון הספרדים, נשענתי על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל אלו הספרים. הוא אומר אני הצלחתי, אבל בגדול פה נמצא ההסבר לאותה הבחירה של הריף. אם אני אומר שהתורה שבעל פה הפסיקו למסור אותה, אנחנו חיים בעולם הפרשנות, ואני עומד מול, ישירות מול הגמרא, ככה אני חי, משמעות הדבר שאני לא מקבל מהגאונים שום דבר. הגאונים עמדו מול הגמרא, ומי עוד עומד מול הגמרא? אני. אין מסורת לדעת הרמב״ם בעולם הפרשנות, ומכאן, גם בגלל התיאור של הערכה האגומה שלו, של מצב ספרות תורה שבעל פה עד ימיו, ומידת ההצלחה הגאונית לעמוד בעמת המידה שנקראת הדעת נוטה לדבריו, לכן באו ראשוני ספרד ואמרו, יש לנו את ההיתר ללכת ישירות לגמרא, כי נגמר עולם המסירה. כן, למותר לציין, כן, אורי, בבקשה.
אמרו בגלל
הרמב״ם. מה? הרמב״ם מבטא כאן באופן מובהק את התשתית הרעיונית שמסבירה את פעולתו של הריף. הרמב"ם פה מבטא את תפיסת עולם של ספרד שהיא הכריזה שהיא ממשיכה את התלמוד ולא את הגאונים. אני אומר, זה עומד בסתירה מוחלטת לדברים שאתם שומעים פה בישיבה. אני רוצה להסביר רק במקצת את הדברים. כי אחד מהדברים שמאפיינים את דרך הלימוד בישיבה זה שאנחנו עומדים ישירות מול, גם מול הגמרא. נכון מה שאני אומר? שלומדים פסוקים, אחרי זה תנאים, מדרשי הלכה, לא יודע, משניות, תוספתות, גמרות. בדרך כלל, צהורם הרמי פה, לומדים קודם גמרה, רק אחרי זה לומדים בשלב ב' בדף מקורות נפרד, אחרי יומיים, שלושה, ארבעה. למה עוברים? לראשונים, כי כאילו הראשונים הם לא חלק מהפרשנות של הגמרא, כי עומדים באופן ישיר מול המקורות. בדומה זה כך, וצד שני, שאלת השאלות שכל הזמן נשאלת פה היא, אז מה מעמד הפרשנות שלפנינו, הקודמת, הפרשנות המסורתית? ופה אני חושב שלא יהיה רם שתעברו ככה בסקר בין הרמים, שלא יגידו לכם שכמובן צריך ללמוד פרשנים, והפרשנים הם, הם חשובים, והשיטות שלהם הם שיטות שהם חשוב באופן עצמאי, בלי קשר לשאלה, נכון? אני מדייק? כלומר, באיזשהו מקום, אני חושב שתפיסת העולם שפה מקננת בתוך בית המדרש, שגם יש מושג שאפשר לקרוא לו מסורת פרשנית. כלומר, בצד זה שאני יכול להגיד לעצמי, אני הולך ישר לגמרות, אני כן מכיר שדורות לפני גם עמדו מול הגמרה, ואופני הקריאה שהדורות הקודמים קראו, הם דברים שאני צריך להתחשב בהם. כלומר, בגדול בבית המדרש זה הניתוק בין עיון והלכה. כן, כלומר, אני לא יכול רק להגיד, אני קורא את הגמרה, מה שאני חושב שהיא אומרת זה מה שאני עושה. לא מדברים כך יותר היום. בגדול אני יכול להגיד שדברים כאלה של הרמב״ם יגידו אותם עד המאה ה-12. בגדול. עד המאה ה-12 אפשר להגיד, אני חושף את הפירוש המקורי, אני מאמין. הרמב״ם האמין בלב שלם שהוא הוא מחזיק בידיים מה שמשה רבנו נאמר לו בהר סיני. כך הוא האמין בלב שלם. 800 שנה אחר כך, עם תהליכי מסירה מאוד מאוד מורכבים וכו', היום השפה היא שפה שונה. יותר מדברים, ותשמעו את זה פה כל הזמן, שזה לא בהכרח הפירוש המקורי, אבל זה מה שהתקבל, והמסורת נמסרת בידי עם ישראל, ויש גילויים וכו' וכו' וכו'. כן. אני לא עכשיו אחזור כל שיעורי שורש, אבל בגדול, השפה של היום היא לא שפה רמב"מיסטית. אבל העולם של הרמב״ם היה עולם שעוד באמת האמין בלב שלם אפשר לשמר במדויק את ההתגלות הראשונית בהר סיני, ושיש לו גם כלים לעשות את זה, ושהוא גם הצליח לעשות את זה, ובתוך המסגרת הזאת כאמור פה נמצא התשתית הרעיונית של ספרד הרבנית, שאומרת תורה שבעל פה האותנטית נמצאת בתלמוד, תחזור לתלמוד, תדע אותו. הגאונים לא מוסרים לי כלום, הם למדו תלמוד ואני לומד תלמוד, המבחן היחיד הוא הדת. זה בגדול, פה נמצאת התשתית הרעיונית של הריף. דיין אתה השאלה עוד קיימת? אז תשאל, כן. טיפה דיבר על
קושור, ורציתי אולי בשתי מילים כדי להסביר אז לפי התפיסה הזאת, זה שהרמב״ם לא בהכרח פוסק כמו השקלא וטריא של הגמרא. כאילו כל התפיסה הזאת שהרמב״ם או פסוק מהירושלמי או שלא מקבל את השקלא וטריא והולך למימרא המקורית, ואם בכל זאת יש מורה עד הרבה שהיא את המסירה כמסירה ממש, אז זה אדם כן לא לפסוק.
ואתה רומז פה לתורות של הרב בנדיקט שם אומרים מימרות ולא השקלא וטריא?
למשל, אברהם אומר את זה, זה מפורש כאילו.
תראה, אני לא מכיר מקום. קודם כל, הרמב״ם, הקושי כאילו לחשוף את המתודולוגיה של הרמב״ם היא שהוא ממעט לדבר מתודה. בדרך כלל מה שקורה ברמב״ם הוא שבעיקר בתשובות, כאילו במקומות שהוא כאילו הרשה לעצמו להיות אישי, נקרא לזה ככה. הרמב״ם משנה תורה הוא, אומנם אתה יכול לעמוד הרבה על האיש, אבל הוא לא מדבר אמירות אישיות. הוא אומר לך את התורה של משה רבנו, הוא הסוכן של משה רבנו. בתשובות הוא יותר מתגלה. ויש בתשובות אצל הרמב״ם מקומות בודדים שהוא מתאר את המתודה שלו. השאלה הגדולה היא האם האמירה המקומית יכולה להפוך לכלל שנכון לומר שהוא ישתמש בו בכיף הרבה יותר רחב מעבר למה שהוא בעצמו אמר. זה לא דברים מאוד מאוד ברורים, זה אני יכול להגיד. יש נטייה כן לעשות את זה, אני יכול לומר. עכשיו, אני לא מכיר התייחסות מפורשת של הרמב״ם שהסיבה שהמקום הכי מפורסם שהוא עוסק בהגד הזה זה ביחס לפסקו בבבא בתרא דף ב' על גינה, יש איזה קריאה בגינה. אומר פשט המשנה הוא שאין איזה קריאה בגינה, אי מופיע בשקלא וטריא בגמרא שיש, אני פוסק כמו פשט המשנה. זה בגדול, אבל זה לא נאמר כי הסבוראים הם אחרי רבינה ורבה, שאני לא מכיר התייחסות כזאת, שהוא לא מכיר שהוא ככה מסביר את זה.
לא, גם אם לא, אבל אני אומר, כאילו אם השקלא וטריא ימשך תורה שבעל פה, כאילו ימשך מסירת תורה שבעל פה,
כן.
לכאורה, למה לא
ללכת
עם זה
עד הסוף? שאלה. כן, כלומר, יכול להיות שהסיבה היא שהרמב״ם ראה בשקלא וטריא לא שהוא לא חלק מהמסירה, אלא משהו אחר. שהשקלא וטריא הוא בעיקר הצעת פרשנות, והוא לא עם סימני קריאה. מה זה שקלא וטריא? יכול להגיד בעיקר מי שלמד כמוני אצל אבא שלי מבין את זה, הוא יושב בשיעור ומנתח, הוא אומר זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה. שקלמטריה בעצם טבעה היא לא חייבת להכריע. כן, עכשיו יש סוגיות שזה כאילו יותר ברור שהסוגיה בודקת משהו, היא לא מכריע. למשל סוגיות למה ת ת ת ת ת, ואז הגמרא אומרת לא. הגמרא לא אומרת לא שהכוונה לא לומר, והיא אומרת שאי אפשר להוכיח לומר. אז מה, מה נשארת? שאתה לא יודע, כאילו אני נוטה לחשוב שהרקע ברם אמרו שטבעו של שקלא וטריא יש לו דינמיקה אחרת, לא כי הוא בתקופה אחרת. אבל בגדול, אם נחזור לרמב"ם הזה, הרמב"ם הזה הוא התשתית האידיאולוגית שמסבירה את הריף, ואותו היא מאוד מאוד מהפכנית. ואני אומר, היום בפועל אנחנו, אם היינו מדברים את השפה הזאת, עוד נהיה לא הייתה אורתודוקסית, אני יכול להגיד את זה בצורה אחת, בצורה ישירה. כלומר, זה שפה לומדים כמו שהרמב"ם מתאר במידה מסוימת, כן? אבל לא מאמצים את התשתית האידיאולוגית שלו, היא כי המצב כיום של תורה שבעל פה, הוא המרחק בין הפסיקה לבין הגישה הישירה לתלמוד הוא כזה, שאם לא ניתן מקום שיחיל מבחינה רעיונית מהותית את אותם חוליות שבין הפסק לבין הפסוק, נקרא לזה, כן? אם אנחנו לא נחיל את זה רעיונית, אנחנו לא נהיה יהודים של שולחן ערוך. וכאן יש החלטה שרוצים להיות יהודים של שולחן ערוך. טוב, למה? בוא נחליט שלא. אז בגדול, כי עם ישראל, כעם, שומרי ההלכה של עם ישראל, הם שולחן ערוך. אנחנו עובדים את השם עם כולם, לא עושים פה במה לעצמנו. ואני אומר, זה הרקע שמסביר מה דוחף, כאילו, לא לצאת מהשורה, אבל האמת היא שתשתיות רעיוניות הן קיימות למחביר בראשונים. בגדול הייתי אומר, מה שאומרים במאה ה-12 לא בהכרח נכון לאנשי המאה ה-21, שהם צריכים להעריך מחדש את כל החוליות, את המשמעויות של ההחלטות שלהם, זה עולמות אחרים. ובגדול הרמב״ם חוזר לגמרא בגלל שהוא חושב שהגאונים לא מסורים תורה שבעל פה, דומה שזה גם הסבר עריף. ועם זאת, אני רוצה קצת בכל זאת לתת פרופורציות. עם זאת, אני חושב שאמרתי זה כבר גם הפעם קודמת, עריף והרמב״ם לא מאוד שונים מהגאונים. ואני רוצה להזכיר פה את דברי הנציב שלמדנו פה בפנים בהקדמה לשאילתות. למה הנציב רוצה ללמוד גאונים? כי על מי הגאונים שופכים אור? על הרמב״ם, כך הוא כותב. אתה רוצה להבין רמב״ם, תדע מאיפה הוא יונק. כוס חמישית, הייתה פה דוגמה, הבאנו. רוב הלמדנים יודעים על כוס חמישית מהרמב״ם. פתאום אתה חוזר לגאונים, אתה מגלה שהרמב״ם סך הכל, מה הוא? ממשיך את דרכם. המון שיטות שיש ברמב״ם יש להם מקרנה השפעה גאונית, זה דברים שהם פשוטים. בעיקר אני אגיד שהאג'נדה, סדר היום, דרך ההתנסחות, דרכי החשיבה של הרמב״ם הם בגדול דומים לאלו של הגאונים. מה האג'נדה הגאונית הגדולה? הלכה. מה האג'נדה הגדולה של הרמב״ם? הלכה. הרמב״ם כותב מונוגרפיה כמו שהגאונים כותבים מונוגרפיה, כמעט כל תחום כתיבה של הרמב״ם אפשר להראות שגם גאונים כתבו כך. כלומר, בגדול משנה תורה יכול להיות חיבור שיונק ישירות מהגמרא, אבל הוא שואל על הגמרא שאלות דומות לאלה ששאלו גאונים. בדומה גם לפניו הריף. הריף יכול לא לצטט את הגאונים, המסורת שלו קרובה למסורת הגאונים, ולכן לא מפתיע, כבר הזכרנו פה פעמיים אני חושב, שמשה אלברטל שהוא בא לנתח את התפיסה ההיסטוריוסופית של הרמב"ן את מסירת תורה שבעל פה, אומר שהרמב"ן חשב שהריף חותם את תקופת הגאונים. תבין את הפרדוקס שמחברים את הרמב"ן הזה עם האברמסון הזה, אבל הם לא סותרים. אני רוצה לך, הריף אמר כמו הגאונים, אני ממשיך בעצם, מה הסיבה שהריף יכול להרשות לעצמו לא לצטט גאונים? כי גם הוא בעצמו גאון, ובעצם המשמעות, כלומר, אם כל זאת שקיבלנו את ההבחנה של אבן דאוד, שהגאונים הם בבבל, בסוף הגאונים זה רבי גאון, ועכשיו בספרד זה הרבנים, קיבלנו את זה, עדיין בגדול עריף חושב על עצמו כגאון, וגם הרמב״ם, מי שלומד את ההקדמה למשנה תורה, הוא חושב שתקופת הגאונים עדיין לא הסתיימה, כך הוא חושב. הרמב״ם לא קיבל את עמדת הרמב״ן, שעוד לא נאמרה, כן, הרמב״ם הרי הוא לפני הרמב״ן, אבל הרמב״ם, וזאת גם הסיבה שהריף יכול לחשב חותם של הגאונים, למרות שגיאוגרפית הוא לא מצטט. זאת אותה סיבה, וזה חוזר גם להערות של הרב ראם, על לימוד אחרונים. למה אחרונים, יש אחרונים שלא אוהבים לצטט אחרונים, והראשונים כן? זה מאותה סיבה. אני מצטט ראשונים, כי הראשונים לגבי הם מקור. למה אני לא מצטט אחרונים? כי הוא ואני עושים אותו דבר, אז לכן אני בעשה את זה בעצמי. עדיין אפשר להגיד, תפת האחרונים כבר 400 שנה, אולי לא כל האחרונים אותו דבר. כן, בסדר, זה נושא מורכב. אבל בגדול, העריף חוזר לגמרא, אבל בזה הוא בעצם אומר שהוא ממשיך את הגאונים, ולכן יכול לבוא הרמב"ן ולהגיד, אני רואה בריף את סוף הגאונים. כן, עוד דבר על הריף, הזכרתי פעם קודם ספר העיתים של רבי יהודה ברצלוני, שרק חלק ממנו הגיע אלינו, היה חיבור מאוד מאוד ארוך. כבר עמדו על כך שטיבו של החיבור, אתן לכם פה שרשרת של קשרים בין חיבורים, ימי ביניימים, טיבו של החיבור היה שהוא הוסיף את הגאונים לצד הלכות הריף. התשתית של החיבור זה הלכות הריף, שהוא מוסיף לו גאונים. למה הוא מוסיף לו גאונים? כי דעתו לא הייתה נוחה ממפעלו של הריף. בעצם מה הוא אמר? אני חושב שהריף סגיעה, דווקא העמדה שלו נראית לי יותר, אני רוצה לדעת מה אמרו הגאונים, למה אתה מוחק אותם? כן, למה אתה לא אומר לי בשיעור את כל האחרונים? למה אתה שרץ, אתה לבד בו לגמרה? כלומר, אני רוצה שאני רוצה את המידע. אבל הנקודה יותר גדולה היא לא שהיו בספרד כאלו שדעתם לא הייתה נוחה ממה שהריף עשה, אלא איך אפשר באמת להדביק את הגאונים לריף? תנסו פעם להדביק את הגאונים לתוספות. זה לא נדבק. למה זה לא נדבק? כי הם לא מדברים אותה שפה. איך הגאונים נדבקים טוב בספר העיתים חזרה לריף? התשובה היא כי הריף בעצמו מדבר כמו גאון, הוא לא מאוד שונה מהגאונים, אז זה נדבק. כן, מה יקרה לטקסט הענק של ספר העיתים? אני אתן לכם תנועה ימי ביניימית. כל החיבורים הארוכים בימי הביניים, מה קורה להם? הם ארוכים מדי להעתקה. היום אנחנו רק חולמים על ספרים מקוריים, בימי הביניים צריכים להעתיק ביד, לכן כמעט כולם עוברים קיצורים. הספרים הארוכים בדרך כלל לא שרדו, בדרך כלל לא העתיקו אותם, יותר העתיקו את הקיצורים. לכן הספרים הכי פופולריים זה ספרי הקיצור, מורדכי, הגות מימוניות, הם מצטטים קטעים, הם לא נותנים לך תמונה מלאה של הטקסט. ספר העיתים היה ארוך מדי, אז עשו לו קיצור, זה ספר האשכול, אם פעם שמעתם עליו, שהוא ספר שבפרובנס במאה ה-12 נערך על ידי הרב אבדין, הרבי אברהם ורבי יצחק, שהוא חותנו של הרייבד, הרייבד השלישי. ומה ספר האשכול? הוא קיצור של ספר העיתים, שספר האשכול עדיין מרבה לצטט בצד ריף, קיצורי ריף, כמובן גאונים. מתי יפסיקו לצטט גאונים? במעבר מהרב אבדין לרייבד. הרייבד כבר לא מצטט כל כך גאונים, והסיבה הפשוטה, הרייבד הוא למדן עצמאי, חדשן מתקופת הראשונים, הוא כבר לא מדבר כמו גאון, הוא לא חושב כמו גאון, הם מבחינתו, הם אז הופכים להיות לא רלוונטיים. מה שאני אנסה לומר, הרמב״ם והריף התעלמו מהגאונים, אבל הם חשבו כמוהם, אבל באמת הגאונים יפסיקו באמת להיות נוכחים עמוק בדיון, שהתחילו לדבר אחרת. וזה יקרה במאה ה-12, לא ברמב"ם שחי במצרים, אלא על ידי בני זמנו. בצרפת, מי שיעשה את המהפכה הגדולה, שידבר אחרת, קוראים לו רבינו תם, ובפרובנס קוראים לו הרייבד, בפרובנס זה הרייבד, בגדול מדבר על זאת, בסדר? אז זה בגדול לגבי כן גאונים, לא גאונים. הרמב״ם הוא ראשון, אבל אני חוזר ואני אומר, הוא ראשון כי מקבלים את ההבחנה שמעבר הגיאוגרפי לתפוצות הוא יוצר הבחנה בין גאונים לבין רבנים. מצד שני, הוא לא באמת פועל אחרת מהגאונים בגדול. מצד שני, נגיע לרמב״ם ונגיד לכם, כל תחום שהוא נוגע בו הוא מחדש בו לחלוטין. כלומר, הוא כן שונה מהגאונים, אבל בגדול התבניות הן גאוניות. כן? עכשיו כמה מילים על הריף. בספר הקבלה אבן דאוד מתאר את הריף, את הלכות הריף, כתלמוד קטן. אני רוצה קצת להסביר את המשפט הזה. כבר הזכרתי פה יותר מפעם שהריף, המבנה הבסיסי שלו מזכיר מאוד חזרה למן הדגם של ספרות ההלכות. אם לוקחים ריף רמב״ם ואנחנו שמים אותה מול המודל הגאוני, שספרות הגאונים הקדומה הייתה ספרות הלכות, ואז מעבר למונוגרפיות, בגדול הריף והרמב"ם הם משקפים אותה תנועה. מה יותר טבעי לכתוב, מה יותר כאילו מתבקש לכתוב, סליחה, מה דרך כתיבה יותר אטרקטיבית? המונוגרפיות. אז למה הריף כאילו נסוג לכתיבה הקדומה? סיבה היא מה שנאמר פה קודם. כי הריף בעצם עומד עוד פעם מול הגמרות, וכן מה הוא צריך לעשות? לכתוב מול הגמרה. אין לו ברירה, הוא חוזר למקורות. היות והריף עשה את המלאכה של העמידה מחדש מול הגמרות, אז מה הרמב״ם יכול עכשיו, מה הוא משוחרר לעשות? הרמב״ם כאילו נבנה על, על גבי הלכות הריף. מה הרמב״ם יכול לעשות? לכתוב את המונוגרפיה, כי הריף עשה כבר את העבודה שאני עובר מחדש לכל התלמוד. ועוד נדבר על זה, כשנגיע על הרמב״ם, נדבר על השימוש שלו בריף. בסדר? ובגדול, הריף כאילו נסוג בדרכי הכתיבה, בגלל שהוא עומד עוד פעם מול המקורות, אז הוא צריך כאילו לכתוב כמו הקדמונים, ישר מול המקורות. ועדיין, האפיון הזה של אבן דאוד, הוא אפיון מאוד מהותי. שבעוד שספרות ההלכות, אתה מרגיש שאתה עומד מול חיבור אחר. פתחתם פעם הלכות גדולות? הלכות פסוקות? לא, אף פעם לא? אתה לא מרגיש שם שאתה נמצא בתוך גמרה. אתה מרגיש שזה חיבור שמצטט גמרות, שבנוי על הגמרא, אתה לא מרגיש שאתה לומד גמרא. לעומת זאת, הכינוי של הריף כתלמוד קטן הוא לא רק בא לומר שהוא ישירות מול הגמרא, אלא שהריף ביסודו של דבר משימר לך את הארומה, את הניחוח, את הטעם, את התחושה שאתה לומד גמרא. אז בעצם גמרא מקוצרת עם פסיקה, והדבר הזה בעיקר בא לידי ביטוי בתופעה מאוד רחבה בימי הביניים, והיא תופעה שבונים אני יכול לפתוח את זה שנייה. היא תופעה שקשורה במה שתיארתי קודם ביחס לרב הבית דין. אני תיארתי את הנטייה לקצר ספרים, זה שבימי הביניים ולא מעט מרכזי לימוד הם האמירו טוב, יותר דומה לא אוהב את זה טוב, לא. הם האמירו את לימוד הגמרא בלימוד ריף. בואו ניתן לכם קצת עדויות לדבר הזה, בסדר? קודם כל סיפור אישי. כשניתי תלמיד מתחיל בישיבה, התלבדתי איך ללמוד בקיאות. הלכתי להתייעץ עם אבא שלי, והוא יעץ לי, תלמד ריף בבקיאות. אני אסביר את הרציונל. מלו אמר, לא תזכור את השקלא וטריא, ומה כן הריף ייתן לך? הוא ייתן לך, לא רק פסיקה, הוא ייתן לך היכרות בסיסית עם נושאי היסוד של המסכת. אתה, קודם כל, אתה צריך להגדיר שאתה ללמד בקיאות, מה המטרות שלך. אבל באיזשהו מקום, ההצעה של ללמוד ריף הייתה, שהריף יכול לתת היכרות בסיסית עם התלמוד, אבל בלי החלקים שלו, שבעיון יש יתרון לשקלא וטריא, כי אנחנו מחלצים משלבי הדיון כל מיני תובנות, אבל בלימוד הבקיאות, שאתה פחות מתעסק בניסוח אותם תובנות, כך הוא הציע. למותר לציין, אבל תבינו למה שלא שמעתי בקולו, צריך ללמוד גמרא, אבל בגדול הוא ביטא משהו שיש בו אמת גדולה. אני לא יודע מה הייתי עושה היום, אבל אפשר להתעסק בחשבונות האלה. כנראה זה מה שהתאים לי אז. אבל אני יכול להגיד, כן, שימי הביניים יש לנו עדויות ברורות שאנשים עם כל מאוד גמרא למדו ריף. אני אתחיל בעדות שלצערי אני לא מצליח לפתוח אותה פה. להגיד לכם איפה זה נמצא. באגרות הרמב״ם, מדורת הרב שילת, באגרת לרבי פנחס הדיין, שזו כבר אגרת שצוטטה פה. היא האגרת הראשונה בכרך השני. הרמב״ם שם עונה להתקפה, להאשמה שהוא רצה שיפסיקו ללמוד גמרא. לצורך כך הרמב״ם נותן תיאור מדהים, אוטוביוגרפי, איך לומדים בישיבה שלו, איך הוא לומד עם התלמידים. והוא מתאר שם קודם כל הוא מתאר שהוא שואל את התלמידים מה הם רוצים ללמוד. לא שום הרמב״ם באיזה חדר מחליטים מה ללמוד ומנחיתים על התלמידים, לא יודע, לא רק את המסכת, אלא גם את הקצב ועוד כמה דברים, כן? שותפות מלאה וזה, והוא מתאר בעצם שהוא עבד מודולרי. הוא אומר, היו שניים, שלושה שביקשו ללמוד גמרא, כך הוא כותב, הרוב ביקשו ללמוד הלכות הריף, והוא מוסיף שם עוד דבר, שכשנגיע לרמב״ם גם תבינו למה זה כך היה חשוב לו, הוא למד את כל הלכות הריף פעמיים, כאילו, זה לא בעיה לגמור את הלכות הריף. תחשבו, אם אלה פירושים. יש שם עדות יפהפייה החיה, שיהודים במאה ה-12 יושבים ואומרים, למד ריף, זה עיקר לימודם. עדות שנייה, לא פחות היא, הפרשנות של הראשונים שנכתבת בזיקה לריף. אני מניח שהדברים קצת מוכרים, פרשנות המאה ה-12 בפרובנס נכתבת על הריף, לא נכתבת על הגמרא. הכוונה היא לראשון שעשה את זה כנראה זה יונתן מילוניל, שהוא אחד מכותבי הרמב״ם, שכותב פירוש גדול לחות הריף. זה ממשיך ברזה, בזרחי הלוי, הבעל המאור, שכותב על על הריף. אמנם פרופסור תשמה כבר הוכיח שהרזה נכתב ישירות על הגמרא, אבל הוא מצמיד אותו לריף. למה הוא מצמיד אותו לריף? כי זה מה שתופס באותו זמן. הרמב"ן במלחמת השם, הרייבד בהשגות על הריף, הכתיבה האינטנסיבית על הריף היא כי זה היה חומר הלימוד המרכזי, וזו מסורת פרובנצלית שלומדים ריף. אז הריף, אני חוזר ומסכם, הריף הוא מצד אחד פוסק והוא כותב במסורת ספרות ההלכות, מצד שני הוא פוסק דרך זה שהוא משמר לך מפגש עם סוגיית הגמרא, ולכן הוא גם שימש כחלק מהתנועה הימי ביניימית שהולכים לספרי הקיצורים. הריף בעצם נתפס כספר קיצור של התלמוד, והיו רבים שזה היה עיקר לימודם, לימודם היה הריף. בסדר? בגדול אתם כמה דברים על הריף. מפה בואו נעבור לרימי גש. אתם יודעים משהו על הרימי גש?
זה היה האב של האבא של האדם. ולפי יש חתום עליו נשא חמי שהוא היה האחרון שמתחל על להרוג נשאו מתאביתן.
שהוא האחרון שמותר לומר?
לעשות מתאביתן, והוא האחרון שיש לו תוקף של הרעה כזה.
בסדר, אני שומע, בוא אני... אני קצת... מה זה?
תגיד. שהוא היה סוכת בתורה.
כן, נכון. לא כל שנות חייו, הרימיגש נולד ב-1077, נפטר ב-1141. כן, מה שמיקם אותו כתלמידו ממשיך דרכו של הריף. תשימו לב כמה הוא צעיר כשהוא יורש את הריף בראשות ישיבת לוסנה.
כמה?
הוא נולד ב-1077. ונפטר ב-1141. כשהריף נפטר ב-1103 הוא יורש אותו בראשות הישיבה. תבינו, זה ראש ישיבה בן 90. כשהוא נפטר מחליף אותו בן אדם בן 26. הוא מתואר על ידי ראשוני ספרד בסופרלטיבים שהם לא נתנו אותו לאף בן אדם אחר, כגדול החכמים מעל כולם. אני אקריא לכם את ההרצה העצומה של הרמב״ם לרימי גש, שאומנם בתרגום של הרב קפח הוא קצת עידן את החוזק של הדברים לעומת מה שמקובל בתרגומים. כן, כי הרמב"ם מתאר את מפעל האיסוף שלו של ההלכות של תורה שבעל פה, אז הוא מציין גם בין היתר בהקדמה לפירוש המשנה כך: ואספתי מה שנזדמן לידי מהגאות אבי זצ"ל וזולתו בשם רבינו יוסף הלוי ז"ל וחי השם, כהבנת אותו האיש בתלמוד. בדפוס הרגיל כתוב מבעיטה לב כל שמו, כמו שאומרים מביא לרעיון, כאילו זה מדהים, זה כאילו מעבר לתבונה אנושית. פה הרב קפח קצת עידן את זה, הוא כותב מפליאה כל מי שמתבונן בדבריו ועומק עיונו, עד שאפשר לי לומר עליו לפניו לא היה מלך כמו בשיטתו. כן, הוא מתאר אותו בסופרלטיבים כאלה שהוא גדול הלמדנים. אני רוצה קצת לנסות להסביר. אני לא יכול לומר שמישהו כתב על זה משהו שיסביר מה הם כל כך התפעלו ממנו, אבל אני אציע איזה משהו איך שאני מבין את הדברים. אבל קודם אני רוצה לציין שהשדה המרכזית של הרימי גש שהוא פעל בה הייתה פרשנות. מה יש לנו מהרימי גש? אתם יודעים?
יש על כתובות,
בעיקר יש לנו פירוש השתי מסכתות, שזה בבא בתרא ושבועות. זה בעיקר מה שיש לנו. נאמר לכם גם בהמשך קצת פרטים ביבלוגרפיים על זה, אבל יש לנו בעיקר פירוש השתי מסכתות. פרופסור ישראל תשמה כתב מאמר על הרימי גש שבו הוא ניסה דרך ציטטות לנסות לשחזר את היקף היצירה שלו. לטענתו הוא כתב פרשנות על רוב השס, או בעיקר המסורת הספרדית. הוא כותב על שלושה סדרים, כלומר הוא לא כותב קודשים, אבל הוא כותב נושים, נזיקים, מועד, יש שרידים מפירוש לשבת, לכתובות, בשיטה מקובצת יש קטעים, פרסמו קצת על בבא מציע מהשיטה מקובצת, קצת על בבא קמא, אבל הוא מביא שם עדויות להיקף הרבה יותר רחב. אני יכול אבל מצד שני לומר שכשמסתכלים ברמב״ם ומחפשים איפה יש הקרנה של הרימי גש, איפה רואים טביעות אצבע, זה רק בתחומים של טוען וניתן ושבועות, מילים מאוד פשוטות בארבעת השבועות. אז גם אם הרימי גש כותב הרבה יותר, כבר על הרמב״ם זה לא עושה רושם. או שמה אנחנו לא יודעים מזה, אבל בתחום הזה של דיני ממונות, בארבעת השבועות, רואים חותם אדיר שהוא הקרין על הרמב״ם, כולל אנחנו פגשנו פה לא מזמן שיטה של רימיגה שהיה לשור כללי גדול מיגו להפטורים משבוע לא אמרינה, זה חידוש של הרימיגש, בסדר? כלומר, אז גם אם היה יותר הוא לא עשה שום רושם, אנחנו לא רואים חותם שהוא הטביע אפילו על הרמב״ם, אבל נכון. אבל זה אומר בגדול שכבר בימות הרמב״ם לא היה ממש חוץ בבטרה ושבועות, כנראה. אני לא נוטה לחשוב שזה היה קיים והוא לא משתמש בו. הוא מתאר איזה מאמץ הוא אוסף, הרמב״ם כנראה אוסף כל פירור מידע שהוא יכול לאסוף מהרי מיגש, כך הוא מתאר. אז איך זה שרק בטוען וניתן ושבועות הוא יודע לצטט אותו? זה קצת מטמיע, אתה קורא את השמה, זה קצת מטמיע. ובגדול הוא עוסק בפרשנות. סגנון הפרשנות שלו הוא בגדול, כבר תיארתי פה, דומה לרח. הוא מרצה ברעיתות, זה לא דיבורי המתחיל שורה על שורה, דברים רעותים, הוא מרצה סוגיה, הוא נוטה לפסוק הלכה בסוף סוגיות, וזכה בכל זאת לכל כך הרבה סופרלטיבים, שהשאלה למי קצת היא למה. ואולי אפילו הדוגמה של מיגו לפטורים משבועה יכולה לתת לנו הצצה לזה, ואני אביא עוד קטע ברי מיגש, וזה קצת קשור בגדול גם לדברים שנאמרו קודם וגם יקרין על השאלה של איך לקרוא רמב״ם. תראה, אני קצת הולך לתקן מה שנאמר קודם תיארתי איך בספרד הם אני לא אגיד מורדים בגאונים, הם מתעלמים מהגאונים, הם לומדים גמרא, ומצד שני הם כמו גאונים. מה שאני חושב נכון לומר מהתבוננות חוזרת ברי מיגש זה שהרי מיגש כבר בספרד לא מדבר כמו גאון. מה אני מתכוון? הוא לא רק מרצה את הסוגיה, הוא לא רק חותר לעסק, הוא מקשה עליה קושיות, הוא מחדש חידושים, הוא חושב מושגית. אני אביא לכם פה דוגמאות. אני חושב שעומק ההתפעלות של הרמב״ם ממנו הייתה, זה היה המפגש היחיד של הרמב״ם עם חכם, שיהיה עם איזה בבואה או שיעור קומה של גדולתם של ראשוני אשכנז, צרפת, קטלוניה. לא שהוא היה דיאלקטיקן, אני רוצה להסביר, אבל שהוא מסמל מעבר מפרשנות שרק אומרת מה כתוב, רק מסכמת, לפרשנות יוצרת. והרי מיגש בעיקר מצוטט ידי הרמב״ם שהוא חידש דברים. ואם תיקחו את המיגו להפטורים משבועה כמודל, ראיתם את זה בפנים, בתוך הרי מיגש בשבועות? שזה היה ברור לכולם שיודעים את זה. והשיעור של הרב הרם לא הקריא אותו, הוא הניח שכולם יודעים את זה. וגדול ממה זה מתחיל, המיגו לפתור בשבועה לא כתוב בגמרא בשום מקום. זה לא מקרי שהוא לא יהיה כתוב לפני הרי מיגש. למה הוא לא יהיה כתוב לפניו? כי הדורות שלפניו עסוקים בלהבין מה שאמרו הדורות שלפניהם. אז אם זה לא כתוב, אז מאיפה זה יבוא? אחד מהשאלות שאותי מטרידים בשאלת הילך זה, אם הילך לא מופיע בתנאים וזה, מה גרם לרבחיה פתאום לדבר עליו? בסדר, יש לי את המחשבות שלי, אבל בגדול דורות שרגילים פשוט בלהביא את קודמיהם, תפקיד הפרשן הוא להסביר, הוא להסיק העסק, הוא לא יביא מושגים או רעיונות חדשים. מה שדוחף תרי מיגש לחדש את הרעיון הזה, שהוא מצד אחד עומד מול בעיה שהטרידה אותו בסוגיית שבועות דף במאה עמוד ב', הייתה לו בעיה בסוגיה שגרמה לו להתלבט, וב' היה לו מבט מושגי. אני רוצה להסביר מה נותן מבט מושגי. מבט מושגי לא רק נותן שאתה חושב בלומדס, במושגים, הוא גם מחייב אותך מבט רוחבי. מה אתה חייב לעשות? להתבונן בתחום ו... להבין אותו, כן? כלומר, כשהרב סולובייצ'יק מתאר, כאילו איך רב חיים קומם את התורה, בין יותר כי הוא לא היה מקומי. כלומר, התחושה היא שמגיעים ליסודות. בעצם, כשקוראים את הרי מיגש, קוראים כאן גם את הטיעונים שלו. מי אמר לו שמיגו להפטורים משבועה לא אמרינן? הטיעונים הם טיעוני היגיון שיונקים ממבט רחב על התחום הגדול של שבועות שהייתה לו הבנה מסוימת בתוכו. כן? מה הייתה הקושיה שהתראה אותו בשבועות דף במאה עמוד ב', שרב ושמואל אומרים שיש בשבועת שכיר, שבועת שכיר במשנה אומרת שאם יש ויכוח מבעל הבית והפועל אם הוא שילם, אז נותנים לשכיר להישבע שהוא לא שילם, הוא נותן את הכסף. זה אומרת הגמרא, זה רק בתנאי שלא שכרו בעדים, אבל אם שכרו בעדים יש לו מיגו ולכן הוא פטור מהשבוע. רמי בר חמה התפעל, תקף אותו רב ואמר, מה אתה מתפעל כל כך אז מין התפעלות מוזרה הזאת, לדבריך אין שבועת שומרים. עד שמה אמרה הגמרא, רק בהפקידו בשטר. נכון? זה היה מערך הגמרא. הרי ניגש להלכה, פוסק כמו רב השמואל, ומצד שני הוא להלכה, מה עושה? בטוח ששבועת שומרים היא בכל מקרה, מה הוא חייב בעצם לתרץ? את קושיית הגמרא. מה עומד פה חכם, שלא רק עומד מול הגמרא ואומר לך מה כתוב בה, הוא בעצמו שואל את אותן שאלות של הגמרא. זה עצמאות למדנית ממדרגה ראשונה. מה שבעיקר הרי ניגש מחדש זה, הרי ניגש אומר, הפתרון לשאלה שהטרידה את רבה היא, שלא אומרים מיגו לפתור משבועה, טוב תשאלו אותי, אז למה אומרים את המיגו אצל רב שמואל? כי שם זה מיגו לפתור מממון, ויש לו גם הסבר לזה. בסדר? הוא יוצא מזה. עכשיו, המבט הרוחבי, הוא בא ממקום שהרי ניגש אומר, זה מוכרח הדבר הזה של מיגו לפתור משבועה. למה זה מוכרח? רק תחשוב על שבועות, תגיע למסקנה הזאת. כאילו, זה כאילו מובנה. כי מה שתי הטענות העיקריות שלו? שאם יש מיגו לפתור משבועה, אז אין שבועת מודל המקצת. למה? כאילו כל מודל המקצת יש מיגו שמר יכול לכפור בכל. הנה, אתה יודע את זה. טוב, מה קופטים על כל הראשונים? גבל, הרבה שאל את זה. טוב, מה ברור? שרים ניגש, לא פרש כך את רב וגדול, זה דוגמה. לנגד עיני הרמה עומד חכם שלא חושב כמו גאון, לא חושב כמו ספרדי. אתן לכם עוד דוגמה שהיא קשורה לסוגייתנו. דוגמה שהיא פשוט מדהימה בהיקף ובמעוף, שכאילו אני חושב מסמל את החשיבה המושגית, את החדשנות שיוצרת. אנחנו למדנו הרבה על ההשתמותה ועל כל עניין השבוע, נכון? אני רוצה להקריא לכם רימי גש שלדעתי קשור לזה בבבא בתרא דף מ"ה. הגמרא שם מתארת מקרה שיש אדם שהוא לבא כסף, ויש ערער על שדה שהיא יכולה להיות אחד מהשיעבודים לגבות את החוב ממנו. והגמרא אומרת שהוא פסול לעדות כי הוא נוגע בעדות. למה? כי היא נוח לו להעמיד את השדה בפני בעל חובו. כלומר, הוא מעוניין לשייר לעצמו עתודות שיוכלו לפרוע את החובות ממנו. על מה ולמה? זאת אומרת הגמרא, כי הוא לא רוצה להיות לווה רשע ולא משלם, ולכן הוא נוגע בעדות, ולכן עדותו לא מתקבלת. שואל הרי מיגש, תראו איזה שאלה. לא ככה, גאון לא ישאל בחיים שלה כזאת. יש כאן לשאול, איך היא חיישין עלי בעדות שקר? כי היחיד לא להווה לווה רשע ולא ישלם. והרשע דעד שקר, תפי חמיר ועלים מרשע דלווה רשע ולא ישלם. זו שאלה מאוד פשוטה. מה בעצם עולה מהגמרא הזאת? עומד בן אדם שישקר כדי שיכולו לגבות חובות ממנו. למה? כי אסור לא לפרוע חובות. מה יותר חמור? לא לפרוע חוב או לשקר? ברור שזה שקר. אז איזה מין בן אדם זה? ממה אתה מפחד? שהבן אדם ישקר בשביל לא לעבור על האיסור ממשלי לווה רשע ולא ישלם, אתם משוגעים? זה כתוב בעשרת הדיברות, זה... ולא עוד, אלא הדעש כחם בקרי הרחמנה לעד שקר רשע, דכתיב, והצדיקו את הצדיק והשאירו את הרשע, כן? אז על מה? וכיוון בקרי הרחמנה לעד שקר רשע, הכי חיישינן וכמסיד עדות שקר, כי הכי דולה ורשע ולא יש... מי יהפוך את עצמו לרשע כדי לא להיות רשע? איזה מין בעיה? זו בעיית... היגיון. תסביר את ההיגיון הפנימי. זה לא שאלות ששואלים לפניו. זה שאלות פה של בריס קימה, שאלת היגיון. תסביר את המנגנון. עכשיו תראו את התירוץ המדהים. ואם תאמר, דה לא מקבלין הצעדות אלה משום דחי שלה, דמחווין לעשות דעדות שקר. הוא אומר דבר מאוד יפה. באמת אנחנו לא חוששים שהוא יחליט לשקר. אלא משום נחיישין על דיל ממינת דעתה וסעדותה. כלומר, יש לו פה פירוש למדני ראשון לנוגע בעדות. נוגע בעדות זה לא שהוא ישקר בכוונה, אלא שהוא יהיה סובייקטיבי והוא יתת עדותו בלי כוונה. אז הוא דוחה את זה. אומר, הלכה למרחי, וזה לומדס דוחה. למה? דכי חיישין על ממינת דעתה ודיינה, שהוא דבר שתולי בריאת הלב. דיקה למימר דלא חזי זכות הלמד סני וחובה למד רחם לה. הוא טוען שדיינים שייך סובייקטיביות, כי הדיינים צריכים לעשות הערכה לא על בסיס מה שהם רואים, רק לדווח עליו. מה הם צריכים לעשות? לקבל החלטה. ולכן הסובייקטיביות משפיעה. אבל הוא אומר, בבי סעדה, כיוון הוא דבר התלוי בריאת העין, מה אם אינת דעת העיקה? אז הוא דוחה את זה. לא ברור שהוא צודק, שבעיריית דברים אין סובייקטיביות. אבל הוא אומר ככה, לקח לקה למימר אחי, עכשיו תראו תשובה, זה קשור לרבא, ויש להשיב בשאלה זו. דעד אמרינם דלא ניחלי דלבל עובר השעה ולא ישלם, לא לצאת ידי שמיים הוא דלא ניחלי בהכי. דעי משום ידי שמיים, כיוון דלת למידי מית לי למעבדה ולאנוס, ואנוס אחמן הפטרי. הוא אומר, ברור שמה שמניע את הדמות הזאת הוא לא חומרת העבירה. הוא אנוס, אז הוא לא עובר על העבירה, אז מה, אלא מניע אותו משהו אחר. אלא עיד לא ניחלי בהכי לצאת ידי הבריאות. דכיוון דחזי לידי לובה רשע ולא ישלם, קראו לי רשע ושומחי חיישינן, שמה מסיד עדות שקר, כי איך ידלו להווי גבי ולובה רשע ולא ישלם, ולא אכפת לי ברשע דעד שקר, דה לא ידעין שהיא אסיד עדות שקר או לא. הוא אומר פה דבר מדהים, הוא אומר, זה רבה, מה שמניע בני אדם זה לא חומרת האיסורים, אלא הבושה והתדמית הציבורית שלהם. והוא אומר, זה שאתה לווה שלא משלם, כולם ידעו, זה שאתה משקר, זה אומנם חמור יותר, אבל אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא יודע שאתה משקר, רק הקדוש ברוך הוא יודע. ולכן הוא אומר, כן, בני אדם באמת יעדיפו לשמר את תדמיתם הציבורית, מאשר במחיר שקר, כי זה עדיף להם. ולכן, אכן אני חושש ריאלית לזה. הוא לא גמר, תראו, זה לומדס. שלושה תירוצים וקושי אחת, הנה מי יש להשיב. דעד לא מקבלין הסעדות אלא משום דחיישינו לעדות שקרו, זה לא בגלל שאני חושש שהוא ישקר, אלא משום דקייבן דלא ניחל ואיבל עובר השע ולא ישלם, דשתקח דקמתי להנאה מסעדותי הבי לי כמן דמסיד לנפשי דלא מקבלין למיני, ולא משום דחיישינו לבאו סעדותי, אלא משום דלא מקרי עד כלל. איזה דברים למדניים הוא אומר פה, כאילו רב חיים כתב את זה, שנוגע בעדות זה לא חשש משקר, אלא זה הפקעה של שם, של שם עד. כי מה זה עד? אדם אובייקטיבי שמספר לך משהו שקרה לאנשים אחרים. אם אתה מעורב בסיפור, אתה מדבר על עצמך. כשאתה מדבר על עצמך, זה לא נקרא עדות, זה נקרא טענה. אבל תראו את הלומדס, יש פה את כל החקירות שנוגע בעדות. האם זה חשש משקר? הבנה של מה מניע אנשים כשהם בוחרים לשקר, נכון? ומצד שני אמירה למדנית מושגית שזה לא בגלל חשש משקר, זה בגלל הפקעת שם עדות. זה מיוחד, זה לא, זה דברים שאחרי זה נמצא גם בראשונים אחריו. אבל אם אני שואל את עצמי מה הפליק כל כך את הרמב״ם, אני חושב שהקטעים האלו שמאליו יש פה גם הגל על הרמב״ם, שכן אם הרמב״ם פוגש לומדס והוא חושב לומדס והוא מתפעל מלומדס, אבל אתה צריך להגיד גם לרמב״ם שזה נמצא גם בו באיזשהו מקום, זה לא משהו שזר לו. אז אני רוצה קצת לעשות סדר, כי נדבר על זה כשנגיע. הרמב״ם לא מתיימר בספרו לכתוב לומדס, שיהיה ברור, מתיימר בספרו לעשות משהו אחר, נדבר על זה בהרחבה. הוא מתיימר בספרו לסדר את ההלכות, לארגן את התורה שבעל פה מחדש. אבל בניסוחים שלו, ויש לי דוגמאות, אני יכול להביא לכם כשנגיע אליו, שבהם הוא פותר בעיות שקיימות בסוגיות באמצעות ניסוחים שיוצרים הבחנות למדניות. יש דבר כזה אצלו. אבל זה לא, אני לא אגיד שכל מה שרב חיים אומר זה הפירוש הפשוט ברמב"ם, בשום פנים ואופן לא אגיד, אבל כן אגיד, זה לא זר לו לייחס לו חשיבה כזאת. הוא פגש אותה אצל הרי"ם מגש והוא התפעל ממנה. אז בעזרת השם הוא נביא דוגמה איך הוא פותר בעיות בלי להגיד כלום. עכשיו יש עוד הרבה מה להגיד על הרי"ם מגש, כמו למשל אנחנו לומדים עכשיו הילך, אז הראשונים מצטטים בהילך את המשנה של הנביא העומדות להיבצר, 10 כפנים מסרתי לך. יש שם גם רי"ם מגש למדני שמובא גם כן איפה אותו נחשו ברמב״ם, זה דוגמה מובהקת שאתה יכול להגיד שהרמב״ם בנה הגד למדני על הרי"ם מגש. אז אולי בפעם הבאה, אבל בגדול זה דומני העומק ההתפעלות. כלומר, קודם, בעצם כל השיעור הזה סביב סביב השאלה האם ספרד המוסלמית הם אכן מעריף, האם הם אכן גאונים או לא. בגדול התמונה מורכבת, עריף עצמו אין לי סיבה לחשוב שהוא חרג הרבה מהשורה. רי"ם מגש אבל בהחלט הוא שונה, הרמב״ם קלט גם מפה וגם מפה, והרמב״ם סדר יומו הוא של ריף, אבל הוא מכיר, הוא משתמש ב כלים שהרי"ם מגש העניק לו. רק רוצה לסיים בקצרה על הרי"ם מגש עצמו, כאמור נשאר לנו בעיקר ברבטה השבועות, רק משהו קצר, חידה ביבלוגרפית על הרי"ם מגש לברבטה. יש לנו את הדפוס מימים ימים, השלרים ייגש לבבא בתרא, ויש ציטטות ממנו בשיטה מקובצת בבא בתרא, שהם לא חופפים. דיינו, יש קטעים בשיטה מקובצת שלא מובאים בחידושים, ויש קטעים בחידושים שלא בשיטה מקובצת, חידה שהייתה הרבה שנים, אז מה הרי ניגש כתב, או מאיפה זה בא, איך זה יכול להיות, זה מהדורות שעוד, מה זה? כן, לפני כ-30 שנה, בא הרב שפירה, ישיבת באר יעקב, שהתעניין ברי מיגש, והוציא מהדורה חדשה שרי מיגש לבבא בתרא, שם הוא לקח את כל הקטעים ושם אותם ביחד, ויצר כאילו את הרי מיגש השלם. כמובן, מה הייתה ההנחה שהנחתה אותו? שזה הכל אותו חיבור שהתפצל מאיזושהי סיבה. כנראה שהתעלומה התגלתה כשאנחנו, כשנפתחו שערי הספריות ברוסיה. שכן, ברוסיה נמצא כתב יד של הרי מיגש לבבא בתרא, שהוא רחב היקף יותר מ... שניהם יחד, יותר רחב היקף גם מהספר של הרב שפירא. כן, מה שבעצם עולה ממנו הוא שהתהליכים שתיארתי קודם על הנטייה לקצר, כנראה קרה גם להרים יגש. כנראה שהפירוש המקורי של להרים יגש לבבא בתרא היה פירוש מאוד ארוך, שבו הוא הרצה את הסוגיה, שבו הוא לא רק חידש חידושים כמו אלה שציטטתי לכם. בעצם מה קרה למעתיקים המאוחרים יותר? כשיהודי מתרגל ללמוד פרס סוגיות, כבר נגיד עם רש"י, כשיהודי מתרגל שאת פרשנות הסוגיה הוא לא צריך לחיות ישירות בפי הרי מיגש, אז מה הוא מחפש ברי מיגש? את החידושים. בעצם הופכים את הרי מיגש מפירוש לחידוש, זה בעצם מה שעושים לו. וכחלק מאותה מגמה שלומדתיקה הכל, גם בגאונים ראינו את זה, אז מתחילים לעשות פרפרזות. אני יכול להגיד לכם ככה, בשיטה מקובצת כל מה שמצוטט מדויק מילה במילה מופיע בכתב יד, רק שזה חלקי. החידושים הם אפילו לא מופיעים בכתב יד, זה פרפרזות. זאת אומרת, יש פה שתי שיטות קיצור. שיטה אחת אמרה לצטט חלק מהדברים, שיטה שנייה אמרה לתמצת במילים שלי את הדברים. אבל בגדול, אם אנחנו רוצים היום ללמוד בבא בתרא הרי מיגש, או להבין מה באמת עשה הרי מיגש, זה חייב לעשות על בסיס הפירוש שלו לבבא בתרא. הוא יצא לאור לפני כמה שנים על ידי הוצאת אורייתא בכרך נפרד. בסדר, אז בגדול זה עולמו של הרי מיגש. בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נתחיל ללמוד פעם הבאה. תודה.